הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ב בטבת תשע"ו, מסכת גיטין, דף כ"א. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את שיעור הדף היומי אנחנו לומדים לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי רבי צבי חיים בן רבי ברוך זכר צדיק לברכה, שנשמתו תהא צרורה בצרור החיים ולהחיותו בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. מלאכתנו מרובה והזמן קצר, שהרי בערב שבת קודש פרשת שמות לא הספקנו לסיים את שני הדפים שהתעתדנו ללמוד, דפים י' וכ', הגענו עד למחצית דף כ', ולכן היום הזה, יום ראשון בשבוע, בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון הזה יישא בעול חברו, יום השישי, ערב שבת קודש פרשת שמות, והיום הזה נלמד את מחצית דף חף ואת הדף היומי דף חף א', תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אהב אותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשב בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאללה עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מדידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת שמות. נסכם, נשנן את הדף וחצי שלמדנו, דף י' ועוד מחצית דף ח', ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסוף השיעור. אמרה המשנה בדף י' כותבים גט בדיו סם סיקרא קומוס קנקנטום, וכן בכל דבר המתקיים זה כשר, אבל לא במשקים ומי פירות וכל דבר שאינו מתקיים. לתנא קמא על כל דבר כותבים את הגט על עלה של זית וקרן של פרה ונותן לה את הפרה, ועל יד של עבד ונותן לה את העבד, ולרבי יוסי הגלילן כותבים גט על דבר שיש בו רוח חיים ולא על אוכלים. אמרה הגמרא דיו ששנינו, הכוונה דיוטה סם, הכוונה לסמה סיקרא. אמר רבא בר חנה שהשם שלה סיקרתא, דהיינו צבע אדום. קומוס זה קומס, רף האילן. וקנקנטום, אומר רבא בר חנה בשמו של שמואל, חרטא דאושכפי. מה שהוסיף התנא להכשיר כל דבר מתקיים, זה בא לרבות מי טריא מי גשמים, ואפצה שהכשיר רבי חנינא בברייתא, ורב חייא הכשיר גם במים ששרפו בהם עופרת ושפו את העופרת במים, וכן בשחור שזה פיחמין, ושחור שזה חרטא דאושכפי. הכותב על גבי כתב בשבת, אם כתב דיו על גבי סיקרא, אמרו רבי יוחנן וריש לקיש שחייב שתיים, א' משום מוחק הסיקרא על מנת לכתוב הדיו, וב' משום כותב הדיו. ומכל מקום לא התיר רבי יוחנן בעידים שאינם יודעים לחתום ולכתוב להם בסיקרא, כדי שיחתמו עליו בדיו, כיוון שאינו כתב בתורת ודאי. ואילו היה בית המקדש קיים, לא היה מחייבו להביא קורבן שמה או זה חולין בעזרה, דהיינו שהוא לא בוודאות עבר עבירה. אם כתב דיו על גבי דיו, סיקרא על גבי סיקרא פטור. אם הוא כתב סיקרא על גבי דיו, יש שמחייבים משום מוחק, ויש פוטרים משום שנחשב מקלקל. עידי הגט שאינם יודעים לחתום, לרב מקרעים להם נייר חלק והם ממלאים את הקראים דיו. כך גם שנינו בברייתא. לשיטת שמואל כותבים להם באופרת. דהיינו, דווקא לשפשף בחתיכה להשחיר הקלף שאינו נחשב לכתב, אבל מי אופרת נחשב לכתב, כמו שאומר רב חייא בברייתא, שאם הוא כתב באופרת זה כשר. רבי אבאו כותבים להם במי שריית הפצים, והיינו דווקא כשהקלף עצמו מעופץ, שאז אינו נחשב לכתב כיוון שאינו ניכר, אבל באינו מעופץ נחשב לכתב, כמו שאמר רבי חנינא בברייתא, שכתבו במי אפצה כשר. לרב פאפה כותבים להם ברוק, וכך הורה לפאפה שהיה סרסור של שברים. בשאר שטרות נחלקו התנאים. תנא קמא סובר בברייתא שמקרים להם נייר חלק לעידים שאינם יודעים לחתום, וכשאין יודעים לקרוא קוראים לפניהם. ורבן שמעון גמליאל אומר שדווקא בגיטין, ופרש רבי אלעזר שבגיטים הקלו משום תקנת הגונות שמה עד שימצא בקיעין, יפרוש הבעל לים או ימות ותזדקק ליבם. להלכה פסק רבא כרבן שמעון מגמליאל וחיי המעשה באחד, שכתב ברוק לעידים שלא ידעו לחתום ועיקה אותו רב כהנה. ומה שאמר רב גמדה בשם רבא שהלכה כרבנן, הכוונה בקריאה שאם אינם יודעים לקרוא, קוראים בפניהם אבל לא בחתימה. והביאה הגמרא כמה ממרות ועובדות בדין קריאה קודם חתימה. רב יהודה שהקפיד לקרוא בעצמו קודם שחתם כדיין או כעד, אפילו לעת זקנותו כשהיו עיניו כאות, אמר לו אולה שאפילו לרבי אלעזר מר עד ארץ ישראל ובקי יותר מכל חבריו בדינים, הוא סומך על אחרים שקוראים לפניו. וכן רב נחמן היה סומך בזה על סופרי הדיינים, ולא חשש שישקרו כיוון שיראו מפניו. אמנם על אחרים לא היה סומך שאינם יראים מפניו, וכן דיינים אחרים לא יסמכו על ספרא דדיינא כיוון שאינם יראים מפניהם. כשהביאו לפני רב פאפה שטר הכתוב בלשון פרסית, ונעשה בערכאות של הקוטים, היה אומר שיקראו בפניו שני קוטים זה שלא בפני זה, ובמשיח לפי תומו והיה גובה בו ממשועבדים. רבשי בשם רבונה בר נתן בשם המימר אמר שטר שנכתב בלשון פרסי וחתומים עליו ישראל, גובים בו אפילו ממשועבדים, ומדובר דווקא כשיודעים ידי המסירה לקרוא, וכשהיה הקלף מאופץ כדי שיהיה כתב שאינו יכול להזדייף, וכשחזר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. ואף שכבר שנינו בברייתא שגט שכתבו עברית וידיו יוונית, כתבו יוונית וידיו עברית כשר, מוסיף המימר שגם שאר שטרות כשירים בכל לשון ולא רק גט. אמר שמואל נתן לנייר חלק ואמר הרי זה גיתך מגורשת שמה במי מילין כתבו ונמחק. ומדובר שהעביר עליו מאיה דנרה שדרכו לפלוט אותיות בלועות ונפלטו האותיות, אבל אינה מגורשת בתורת ודאי, שהרי אם בשעת הגירושין כבר היו אותיות בלועות, אין זה כתב. אלא מספק שמה לא היו בלועות יפה בשעת הגירושין. ואם מת, אסורה לכהן וחולצת ולא מתייבמת. מה ששנינו שאם נתן לגט ואמר לה, הרי זה גיתך וזרקתו למים או לאש, אינו נאמן לומר שטר פסים או המנעיה. משמע, ממה שלא נקט נייר חלק שזה חידוש גדול יותר, שרק באופן שהיה שם כתב אינו נאמן. אבל אם היה חלק נאמן, היינו משום שמדובר שנשרף ולא העביר עליו מאיה דנרה. אותם מים שגורמים לאותיות להיפלט. אמר אבינה בשם המימר שככה אמר לו מרימר בשם רב דימי, הידי מסירה צריכים לקרוא הגט. והברייתא ששנינו לאל שאין הבעל יכול לטעון אחר כך שטר פסים או אמנה הוא, צריך לומר שמדובר שהכניס הבעל את הגט תחת כנפיו אחר הקריאה, והחידוש שלא חוששים שהוא החליף את זה. מעשה באחד שזרק גט לאשתו בין החביות, והם מצאו שם מזוזה. פסק רב נחמן שאם מצאו רק מזוזה אחת תולים, שאותה הוא זרק כיוון שאין מזוזה מצויה בין החביות, ולא חוששים שזרק גט והוא נאבד. אבל אם מצאו שם שניים או שלוש מזוזות, הוברר הדבר שהייתה מצויה שם קודם שזרק, וחוששים שזרק גט ונטלו עכברים. ועוד מעשה באחד שנטל ספר תורה מבית הכנסת ונתן לאשתו ואמר לה, הרי זה גיתך, אמר רבי יוסף שאין לחשוש לגירושין, משום שאין לחשוש שכתב לגט מצידו החיצון של הספר תורה במי מילין ולכן אינו ניכר, כיוון שקלף ספר תורה מאופצו, ואף אם כתב לה מבחוץ פסול, משום שאין מי מילין על גבי מי מילין. וזה שכתוב בתורה פרשת קריטות, היא לא יכולה להתגרש בזה, כיוון שלא נכתב לשמה. ואפילו אם יקדים שכר לסופר שיכתוב לשמה, הרי צריך שמו ושמה ושם עירו ושם עירה, וזה לא מצוי בספר תורה. בעיקר חידושו של רבי יוסף, שאין מי מילין על גבי מי מילין, שדבר פשוט הוא שפרשה שבתורה היא אינה גט. אמר רב חיסדא גט שכתבו שלא לשמה, והעביר קולמוס לשמה על כל אות, באנו למחלוקת רב יהודה ורבנן שנחלקו, במי שהיה צריך לכתוב את שם השם, והתכוון לכתוב יהודה, אלא שטעה וכתבו את השם יהודה בלא דלת, ואז זה נהיה שם השם, שלרב יהודה יכול להכשירו בעברת קולמוס, וזה נחשב לשם השם, ולרבנן אינו יכול. ורבד אבר יעקב אמר שאפשר לחלק ולומר שבגט גם לרבנן יכול, ולא פסלו שם השם אלא משום זה כלי וענווהו. אמר רב חיסדא, אני יכול לפסול את כל הגטים שבעולם. שאל אותו רבה, האם הכוונה משום שהאישה נותנת את שכר הסופר והתורה אמרה וכתב? דהיינו שהבעל ייתן את השכר, שמה רבנה נקנו לו את השכר מדין הפקר בידין הפקר. ואם משום שאמרה התורה ונתן ויש גיטים שאין בהם שווה פרוטה, שמה נתינת הגט שאומרת התורה, הכוונה לתת את הגט ולא לנתינת דבר חשוב? כמו ששלחו מארץ ישראל לבבל, שאם כתבו את הגט על איסורי הנאה, כשר. רבשי סבר לדמות גט שכתבו על איסורי הנאה לגט שכתבו על גבי עלה של זית, ולוכח ממשנתנו שכשר. אבל דוחה הגמרא ואומרת שמה דווקא בעלה של זית הכשירו, משום שראוי להצטרף שם עם עלים אחרים, לשכב עליהם שישמש לו למצה או למאכל בהמה. וכן שנה רבי שאם כתבו על איסורי הנאה כשר והלכה כמותו, ובתחילה דרש לוי בשמו של רבי ולא קילסו, לא שיפחו אותו ולא קיבלו את דבריו כי זה דעת יחיד, הוסיף לוי וטרח ודרש את זה בשם רבים, בשם רבנן, כדי שיקבלו את ההלכה הזו, ואכן שיפחו אותו. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף י"ט ועל מחציתו של דף חף ממסכת גיטין. כעת נשיב על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בשיעורינו הקודם. השאלה הראשונה הייתה, אמרה המשנה הוא בכל דבר שהוא של קיימא, מה זה בא לרבות? התשובה היא שאם כתבו במי טריה, מי גשמים או אפצה, כשר. שאלה שנייה, מעביר בשבת דיו על גבי סיקרה או סיקרה על גבי דיו, מה חייב? התשובה, בדיו על גבי סיקרה חייב משום מוחק ומשום כותב, כאשר סיקרה על גבי דיו, יש אומרים שחייב משום מוחק ויש אומרים שפטור מכלום. שאלה שלישית, עדים שאין יודעים לכתוב שמם, האם אפשר לכתוב להם את שמם באופרת או במי מילין ויכתבו על זה? התשובה, באופרת אפשר, ובמים ששרו לתוכם אופרת אפשר. במי מילין אפשר רק על קלף המעובד במי מילין. שאלה רביעית, להלכה בשאר שטרות, האם אפשר לקרוא לעדים שאינם יודעים לקרוא ולקרע מקום החתימה לעדים שאינם יודעים לחתום? התשובה, רבה פסק שאי אפשר, ורב גמדה פסק בשם רבה שאפשר לקרוא להם, אבל אי אפשר לקרע להם כדי שיוכלו לחתום במקום הקרע. שאלה חמישית, להווה אמינא ששמואל הכשיר, בוודאי כשנתן לגט ונמצא חלק. מה הטעם בזה? אומר התוספות, משום שהבעל נאמן במיגו לפי שבידו לגרשה. שאלה שישית, הזורק גט לאשתו לבין קדים שבביתה והלכה ומצא שם מזוזה. האם חוששים שבאמת זרק לגט ולא מוצאים אותו? התשובה, אם נמצאה שם רק מזוזה זו, לא חוששים, כי ודאי הוא זרק לה את המזוזה ולא זרק לגט והיא ודאי אינה מגורשת. אבל אם נמצאו שם שניים או שלוש מזוזות, מגורשת מספק. ייתכן שהגט נזרק לשם והיא לא מוצאת אותו כי לקחו העכברים. שאלה שביעית, הנותן ספר תורה לאשתו ואומר לה, הגיתך. אומר רב יוסף שאינה מגורשת, מה התחדש בזה? התשובה שאין חוששים שמה כתב לה על הספר גט במי מילין, בצד החיצוני של הספר תורה, כיוון שאף אם כן, זה לא נחשב כתב על גבי קלף המעובד במאה הפצים, כפי שמעבדים את הקלף של הספר תורה. שאלה שמינית, מי שכתב שם השם בספר תורה שלא לשמוע, האם יכול להעביר עליו קולמוס ולקדשו ומדוע? התשובה, לרב יהודה יכול, לחכמים אינו יכול, משום שהכתב השני אינו נחשב כתב כלל, או משום שצריך בספר תורה זה כלי וענווהו, דהיינו לכתוב את הכתב לכתחילה על הקלף ולא לכתוב אותו על גבי כתב. שאלה תשיעית, מדוע ברקימה על גבי כיפה וכדומה אינו כתב? התשובה, כפי שאומר רשי, משום שאין הכתב קבוע בגוף הבגד, אלא מוטל עליו, ורק רשיו תחובים בו, וצריך כתב הקבוע. השאלה האחרונה, האם חקיקה נחשבת כתב? התשובה היא, אם חקיקו את האותיות עצמן נחשב כתב, ואם חקיקו את סביבותיהם עד שעמדו מעליהן, אינו נחשב לכתב. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים יוטט וחף ממסכת גיטין, אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת שמות, וחיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעת הדשמי הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חב ב' בתיבת תפשין עין וב, עיקר העניין וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על רודף חף א' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חף עמוד א', 15 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים תנו רבנן, וכתב ולא חקק. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. דנה הגמרא עם חקיקה נחשבת ככתיבה בגט. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מהנאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות, למעידים שהגט כשר לגרש בו דווקא אם כתב את הגט ולא אם חקק את תיבות הגט בסכין על גבי דף של עץ וכדומה. מקשה הגמרא, למאמרה, אם כוונת הברייתא היא לומר דחקיקה לאו כתיבה היא? כתיבה שנעשית על ידי חקיקת האותיות אינה חשובה כתיבה? ורמינו, אני אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת. נאמר בה בברייתא, עבד שיצא לחופשי בשטר שחרור שכתבו אדונו בכתב שחקק בסכין על גבי טבלה, על גבי דף של עץ וכדומה, ופנקס, או בכתב שחרט בעת על גבי לוח מחופה בשעבה, שטר כשר הוא ויצא לחירות. אבל לא יצא העבד לחירות אם נכתב שטר השחרור שלו בכתב רקמה בחוט שעל גבי כיפה, כעין כובע צמר שאנשים לובשו תחת הצעיף, ושעל גבי אנדרוכטרי, תכשיט שרקומות בו צורות שונות, לפי שאותיותיו של שטר השחרור אינם כתובות וקבועות כולם בכובע ובתכשיט, אלא רק שני ראשי החוט תחובים בבגד, אבל שער החוט רק מוטל על הבגד, ואין זה שטר שחרור כשר. מבואר אם כן בברייתא שחקיקה בטבלה ובפנקס כתיבה כשירה היא לעניין שטר שחרור, וזה סותר לדברי הברייתא הקודמת שפסלה גט שאותיותיו חקוקות. ותוספות מוסיף בדיבור המתחיל למאמרה שיכלה הגמרא להקשות מלוחות הברית, שגם בהם נזכר לשון כתיבה בכמה מקומות, אף שהכתב שבלוחות היה חקוק, כדברי הפסוק בספר שמות פרק למד בית פסוק ט"ז, חרות על הלוחות. רק נותר, יותר נוח לגמרא להקשות מגט על גט. מתרצת הגמרא, אמר אולה, אמר רבי אלעזר, לא קשי, הברייתא הזו אינה סותרת את הברייתא הזו, שכן הברייתא הראשונה שפוסלת גט שאותיותיו חקוקות מדברת באופן דחק תוכות, שהוא חקק בעץ בתוך האות, וכמו כן חקק מסביב לאות, ואחר שהסיר את כל סביבות האות מבפנים ומבחוץ, נותרה צורת האות לבדה בולטת על פני העץ. נמצא שהאות לא נכתבה אלא נשארה מעליה במקומה שהייתה בו קודם, וכיוון שאין כאן כתיבה, פסולה חקיקה שכזו בגט. כלומר שחק תוכות לא נחשב לכתב לגבי גט. הברייתא השנייה שהכשיר הגט שאותיותיו חקוקות, מדברת באופן דחק ירחות, שהוא חקק בעץ את רגליה וגופה של האות עצמה, שנראית האות שקועה בתוך העץ, נמצא שכתב את האות עצמה, וכיוון שיש כאן כתיבה, כשירה חקיקה שכזו לעניין גט. מקשה הגמרא, וכי חקיקת תוכות האות וחיצוניותה מסביב לאות עד שהאות בולטת, לא נחשבת כתיבה? ורמינו, אני אקשה על זה סתירה מדברי הברייתא מדברת בעניין הציץ שעליה על מצח הכהן הגדול. נאמר עליו בתורה בספר שמות פרק למתת פסוק למד, ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש להשם. אומרת הברייתא, לא היה כתבו שוקע, המילים קודש להשם, זה לא היה כתב שוקע על ידי חריטה בעומק זהב הציץ, אלא כתב בולט מעל גבי זהב הציץ כדינרי זהב שהצורות שעליהן בולטות ואינן חרוטות בהם. הרי הצורות שעל גבי דינרי זהב, על ידי חקיקת תוכות וחיצוניות האותיות הן נעשות בזהב שסביבות הצורה, והצורה נעשית מאליה. ורשי מבאר שדרך עשיית הצורה במטבע כחי, היו נוטלים מטבע זהב חלק ללא צורה, על גביו היו מעמידים חותמת, והצורה שבחותמת שאותה רוצים להטביע במטבע, הייתה שקועה, ובתוך הצורה וחוץ עלה, מסביבה של הצורה היה בולט. היו מקים בקורנס על גבי החותם, ועל ידי כן דוחקים את זהב המטבע שכנגד החומר שבחותמת. ואילו הזהב שכנגד הצורה שבחותמת לא היה נדחק, שהרי הצורה שבחותם שוקעת, אלא הוא נכנס בשקע שכנגדו, ונמצאת הצורה נעשית מאליה. הנה מבואר בברייתא, שהמילים שעל גבי הציץ קודש של השם, נעשו בחקיקת תוכות האותיות, ואף על פי כן זה נחשב כתיבה כלשון הפסוק, ויכתבו עליו מכתב. מתרצת הגמרא, הכתב שבציץ היה כדינרי זהב לעניין אחד, שלגביו הושבו הכתב שבציץ והציור שבמטבעות זהב, ולא היה הכתב שבציץ כדינרי זהב לגמרי. ומבארת הגמרא את דבריה. הציץ היה כדינרי זהב לעניין דבולט, שהכתב של גבי הציץ היה כתב בולט, כשם שהציור של גבי המטבע בולט. ולא היה הציץ כדינרי זהב לגמרי, דאילו אתם שם במטבע שנעשית הצורה שעל גביו על ידי חקיקת הזהב שבתוכות הצורה וחוץ עלה מסביבה, עד שמעליה ניכרת הצורה באופן בולט מעל גבי הזהב. ואילו אחר, באותיות שבציץ, נעשית כתיבת האותיות על ידי חקיקת יריחות, רגלי וגוף האותיות עצמן, שכן הציץ היה עשוי טס דק של זהב, ומצידו האחד של הציץ, הצד הפנימי הנתון על מצח הכהן, היו רושמים את האותיות, ואחר כך דוחקים ומבליטים אותם כלפי חוץ, ונעשה הכתב בולט כצורה שעל גבי מטבע. נמצא שהחקיקה הייתה בגוף האותיות, ולא בזהב שסביבותיהן, ועל כן חשובה היא כתיבה גמורה. ואילו רבינו תם מפרש, עשיית הירחות בכתב שבציץ הייתה על ידי שלוקח הזהב שבטס במלקחיים, ומגביע הזהב ועושה בו אותיות, וכן דרך לכתוב בצד הקריאה. ואילו האבן האזל מפרש את כוונת הרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ת' הלכה ב', שאם היה מחזיק את הטס זהב באוויר, קשה לדחוק בחוזק שיצאו האותיות. לכן צריך להניח את הטס על גבי איזה דבר. אם ישימו אותו על דבר קשה כמו שולחן, הרי השולחן יעקף שלא יצאו האותיות מהצד השני ויבליטו. לכן מניח את הטס על שעבה, על מנת שיהיה אפשר לדחוק בטס כדי שיצאו האותיות. חוזרת הגמרא ומבררת כעת, האם הצורה של גבי המטבעות נעשית בחק תוכות או בחק ירחות. אמר לרבינה לרבשי, כאשר יוצרים צורה בדינר זהב על ידי רושמה, חותם שהצורה שקועה בו ומניחים אותו על הדינר ומקים עליו בפטיש כדי להטביע את הצורה בדינר, האם החותם מחרץ חריץ דוחק את הזהב שמסביב לצורה בתוכה ומחוץ עלה כלפי מטה, והצורה נעשית בולטת מעליה? ואם כן, מי שיכתוב גט על ידי חותם כאין החותם שטובעים בו את צורת המטבעות, הגט יהיה פסול, כיוון שלא כתב את האותיות עצמן, אלא הם נוצרו מעליהן אגב חקיקת התוכות, או שמה פעולת החותם היא שכשמקים על גביו, אזי סביבות הצורה שבחותם, כנופי מקנף, מתכנסים ודוחקים את זהב הדינר שתחתם אל תוך החלל שבחותם, עד שזהב הדינר נמתח וממלא את כל החלל שבחותם, ונוצרת בדינר צורה. ואם כן, מי שיכתוב גט על ידי החותם שמעין זה, הגט יהיה קשר, כיוון שהאותיות לא נוצרו מעליהן, אלא נעשו בידיים כשיקה בפטיש על החותם. כך שאל רבינה את רבשי. אמר להשיב לו רבשי לרבינה, החותם מחרץ חריץ. החותם דוחק את הזהב שמסביב לצורה בתוכה, ומחוץ עלה כלפי מטה, והצורה נעשית בולטת מעליה, והרי זה חק תוכות. ועל כן גט שנכתב על ידי חותם מעין זה, יהיה פסול, שכן אין כאן כתיבת אותיות. מקשה הגמרא על דברי רבשי, שחותם דינרי זהב הוא חק תוכות. איתיווי חזר רבינה והקשה לרבשי מדברי הברייתא לאל, שאמרה לגבי הציץ, לא היה כתבו של הציץ שוקע, דהיינו חרוט בתוך הזהב, אלא בולט על גבי הזהב כדינרי זהב, כמו הציור של גבי מטבעות של זהב שהוא בולט מעל גבי הזהב. ואיסל, כדאי תחימו עולה על דעתך לומר, שהחותם שחותמים על ידו את צורת המטבעות מחרץ חריץ, פעולתו היא, שהוא דוחק וחורץ את סביבות הצורה שבמטבע, והצורה שאינה נדחקת נותרת מעליה גבוהה מעל גבי הדינר. אם כן, קשה על דברי הברייתא להל, שהשוותה את כתיבת האותיות שבציץ לעשיית הצורה שעל גבי החותם. הבעינה הרי הצריכה התורה לגבי הציץ שתהיה עשייתו מכתב פיתוחי חותם ולקה. לדבריך שעשיית הצורה היא על ידי הקאה בחותם על גבי הציץ היא בעצם חק תוכות, כי זה לא פועל בגוף הצורה אלא רק בזהב שסביבותיה. אם כן, מדוע היה קשר לעשות כך בציץ שצריך לכתוב בו את האותיות עצמם? מתרץ לו רבשי, הכתב שבציץ היה כדינרי זהב לעניין אחד, שלגביו הושבו הכתב שבציץ והציור שבמטבעות של זהב, ולא כדינרי זהב, ולא היה הכתב שבציץ שווה לגמרי לדינרי זהב. ומבאר רבשי את דבריו, הציץ היה כדינרי זהב לעניין דבולט, שהכתב שעל גבי הציץ היה כתב בולט בדיוק כמו שהציור שעל גבי המטבע הוא בולט. אבל לא היה הציץ כדינרי זהב לגמרי, דהילו אתם במטבע יוצר מכה בחותם מגווי, מבפנים הדינר, על סביבות הצורה בצד שהיא בולטת, ואילו אחה באותיות שבציץ, הכותב מכה בחותם מעברי, מחוץ לציץ, בצידו האחורי המונח על מצח הכהן הגדול, ומבליט את האותיות כלפי הצד שכנגדו. הגלוי לרואים נמצא שאותיות הציץ לא נעשות מעליהן, אלא על ידי כתיבת האותיות עצמן, וכמצוות התורה שתהיה עשייתם בדרך מכתב, ומיושבים בזה דברי הברייתא. באי מיני רבא מרב נחמן, שאל רבא את רב נחמן בעל שכתב לה לאשתו גט על גבי טס של זהב. אמר לה, התקבלי את גיטך להתגרש בו, והתקבלי יחד עמו את פיראון כתובתך תמורת שווי הזהב של הטס. מהו? האם אכן התגרשה ונפרע חוב כתובתה? אמר לי, הישיב לו רב נחמן, אם עשה הבעל כן, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה, והרי מגורשת וגם נפרע חוב כתובתה בזה. הייתי והקשה רבא על דבריו, שנינו בברייתא, שאם כתב הבעל את הגט על גבי טס של זהב, היה הטס רחב יותר מכתב הגט, ואמר הבעל לאשתו, התקבלי גיטך והשאר מטס הזהב שלא נכתב עליו הגט, יהיה לפיראון כתובתך. הדין הוא שנתקבלה גיטה והרי היא מגורשת, והשאר מטס הזהב שלא נכתב עליו הגט, נחשב תשלום פיראון לכתובתה. משמע, טעם הדעיקה שאר, הטעם שיכול הבעל לפרוע את כתובתה מן הגט עצמו, זה מפני שנותר בטס שנתן לה מקום פנוי שלא נכתב עליו הגט, עלק השאר, אבל אם הגט ממלא את כל הטס ולא נותר בו מקום פנוי, לא יכול הוא לפרוע על ידו את חוב כתובתה. כי התורה אמרה לגבי גט, בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' ונתן, כדי ללמד שצריך לתת לה את הגט במתנה גמורה לשם גירושין, ולא לשם פיראון חוב. ועל כן, דווקא אם נשאר בטס מקום פנוי, יכול הבעל לתנו לה לשם פיראון חובו, אבל כשאין מקום פנוי לא יכול הטס זהב לשמש כפיראון לחוב כתובתה. השיב רב נחמן לרבה, אין מדברי הברייתא זו סתירה לדבריי, כיוון שבאמת הברייתא סוברת שהוא הדין שיכול לפרוע את חובו מן הגט עצמו. אף על גב דלק השאר, גם אם לא נותר בטס מקום פנוי שלא נכתב עליו הגט. והכה משמלן, שהברייתא רצתה להשמיעינו חידוש, דאף על גב דאי כשאר, אף אם מסר לגט על גבי טס של זהב והגט אינו ממלא את כל הטס, בכל זאת אם אמר לה, אם אמר הבעל לאשתו שהטס העודף על מקום הגט ניתן לעבור פיראון חוב כתובתה, אין, יהיה המותר פיראון לחובו. אבל אי לא, אם לא אמר לדבר בשעת מסירת הגט לידה, לא פרה לבזה את כתובתה. בררת הגמרא מה היא טעמה? מה הטעם שאם לא פירש שהמותר יהיה לשם פיראון החוב, תזכה האישה בו ולא יחשב לבעל עבור פיראון חובו? בררת הגמרא, הטעם הוא משום שגם העודף על מקום הגט, אווירה דמגילתאו. אוויר המגילה הוא אוויר של גיליון הגטו וחלק ממנו ובטל לגביו. ולפיכך אם לא פירש שנותנו לשם פיראון, נתינתו היא כחלק מנתינת הגט בלבד. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא מהתוספתא. הנייר שעליו כתוב הגט צריך להיות של הבעל. דנה הברייתא על אופנים שונים בדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אומר לאישה הרי זה גיטך וכל הנייר שעליו הוא כתוב יישאר שלי. אינה מגורשת, כי מאחר והנייר נשאר של הבעל, נמצא שלא נתן לה כלום. שהרי נחשבים הדברים לאותיות פורחות באוויר, כלומר אותיות בלי נייר. ואין בהם ממש, ואין זה נחשב לנתינת גט. ובתורה נאמר ונתן בידה, וכאן לא נתן לה כלום. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר אחרי הגירושין, הרי זו מגורשת. ובתנאי, שאכן אחר כך תחזיר לו את הנייר. והטעם שכאשר היא תקיים את התנאי ותחזיר לו את הנייר, התברר למפרע שהייתה מגורשת מזמן הנתינה, ואז הנייר עדיין היה שלה. ואף שהמתנה היא רק זמנית, שהרי היא צריכה להחזיר את הנייר, מכל מקום מתנה למנת להחזיר, שמה מתנה. והדין הזה הוא רק לפי שיטת רבה של הקמן בדף העיני עמוד ב', שהטעם שכשאומר על מנת שתחזיר לי את הנייר, הרי זו מגורשת, משום שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, ולכן היא מגורשת עכשיו, אם תחזיר את הנייר אחר כך. אבל לפי דברי רבד אבר אהבה, שהטעם שהיא מגורשת זה משום שכל תנאי שהמעשה והתנאי הם בדבר אחד בטל התנאי והמעשה קיים, היא לא צריכה להחזיר לו את הנייר לפי שתנאו יתבטל. באי רב פאפה, יסתפק רב פאפה. אמר הבעל האישה, הרי זה גיטך והנייר שבין שיטה לשיטה, בין שורה לשורה וכן בין תיבה לתיבה, בין מילה למילה, יישאר שלי. מהי? מה הדין של האישה הזו? האם מכיוון שהשאיר לה גם חלק מהנייר נמצא שאין האותיות פורחות באוויר ויש בהם ממשות והיא מגורשת? או שמכיוון שהשאיר לעצמו חלק מהנייר, היא אינה מגורשת? תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, לומר הגמרא לא פושטת את הספק ותשבי את הרץ, קושיות ובעיות. תמאה הגמרא על הספק הזה של רב פאפה ותיפו כלי, הרי יש לפסול את הגט הזה. אפילו ללא החיסרון הזה, כיוון דספר אחד אמר רחמנה, התורה מכנה את הגט ספר קריטות, ויש ללמוד מכך שצריך ליתן לה ספר אחד ולא שניים ושלושה ספרים. ואם הנייר שבין השורות ובין המילים אינו שלה, נמצא שנתן לה ספרים כמספר המילים, וכיוון שהנייר עומד להיחתך כחתוך דמי. ובחידושי הגרח על השס הוא כותב לבאר שאומנם כל זמן שהגט לא נקצץ, אין חיסרון של שני ספרים. אבל מאחר ואם הגט יקצץ יהיה חיסרון כזה, והוא ייפסל, נמצא שהנייר שבין השורות והמילים הוא חלק מהכשר הגט. ואם שיער הבעל אותו לעצמו, יש חיסרון בנתינת הגט. כמו אם אמר לה, הרי זה גיטך והנייר שלי. תרץ את הגמרא לא צריכה. לא יסתפק רב פאפה אלא באופן דמעורה. שאותיות ארוכות של שורה אחת נכנסות בתוך השורה הסמוכה. כגון האות למד נכנסת לשורה שמעליה, וכן האות קוף נכנסת לשורה שמתחתיה, שאין אפשרות לחתוך את הגט בין השורות מבלי לפגוע באותיות. וכן המילים היו מחוברות זו לזו. על ידי זה שהסופר העריך את האות האחרונה של מילה אחת והיא נוגעת באות הראשונה של המילה שאחריה, ואז אין אפשרות לחתוך בין המילים. חוזרת הגמרא לדון בדברי המשנה לאל בדף יוטט עמוד א', שהכותב גט על ידו של עבד ונתן לה את העבד, היא מגורשת. מביאה הגמרא ספק של רמי בר חמה בעניין הזה. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה, היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. היה ידוע שעבד פלוני שייך לבעל, והיה גט אישה כתוב על ידו, כמו ששנינו במשנה בדף יוטט, שאפשר לכתוב גט על יד העבד ומגרש את האישה כשנותן לה את העבד במתנה. והרי הוא העבד יוצא מתחת ידה, כלומר היא מביאה לפנינו את העבד וטוענת שבעלה נתן לה את העבד במתנה, והיא התגרשה בגט הכתוב על ידו, והיא לא מביאה את עדי המסירה שבפניהם קיבלה את העבד. זאת אומרת שהיו עדי מסירה, רק לא באו לפנינו להעיד על נתינת העבד לאישה. מהו? האם היא נאמנת לומר שבעלה נתן לה את העבד גם בלי עדותם של העדי מסירה? מה הם צדדי הספק? מי אמרינן, האם מכיוון שאנו רואים את העבד אצל האישה, אנחנו אומרים שבוודאי הקנוי יקנה לה, נתן לבעלה את העבד, עוד אילמה שמה אין ראיה ממה שהעבד נמצא אצל האישה, לפי שיש לומר שהוא מנפשי עיל. העבד מעצמו הלך אל האישה. ורבה תמע על עצם ספיקו של רמי בר חמה. אמר רבה ותיפוק לה, יש לפסול את הגט הזה, אפילו אם ברור לנו שהבעל נתן את העבד לאישה. זאת כיוון, דכתב שיכול להזדייפו, שהרי הגט שכתוב על ידו של העבד עשוי להימחק ואפשר לזייפו. ויתכן שהיה כתוב בגט תנאי כלשהו, והיא לא קיימה את התנאי ומחקה אותו. ועכשיו היא באה להתגרש בלא התנאי. ולחשו שמה, האישה זייפה וכתבה את כל הגט על ידו של העבד לא חוששים, כיוון שאין האישה מעיזה פניה בפני בעלה לומר שגרשה כשאין הדבר כך. שואלת הגמרא, ולרבה שפסל גט שנכתב על ידו של עבד לפי שהוא עשוי להזדייף, קשי המתניתין, קשה מן המשנה לאל בדף יוטט עמוד א' שמבואר בה שאפשר לכתוב גט על יד של עבד ונותן לה את העבד. מבארת הגמרא ואומרת, בישלמה מתניתין, הדין שנאמר במשנה שאתירה ואמרה שאפשר לכתוב גט על גבי ידו של עבד לרבה לא קשי, אין קושייה משם על שיטתו של רבה. ולמרות שרבה אמר שגט הנכתב על יד של עבד הוא גט עשוי להזדייף, זה לא קשה, כי ניתן להעמיד שהמשנה מדברת במקרה שיש עדי מסירה שמעידים שראו מה היה כתוב על ידו של העבד, והם מאשרים שאכן גט היה כתוב על ידו של העבד ולא היה בו שום תנאי. והמשנה כשיטת רבי אלעזרי, הסובר שעדי מסירה קרתי, עדי המסירה הם הקורטים בין הבעל לאישה, וגירושין שנעשו שלא בפני העדים אינם חלים, ובוודאי היו עדי מסירה, ולכן אין פסול במה שהגט עשוי להזדייף, שהרי העדים ראו מה נכתב בו ומעידים על כך. אלא לרמי בר חמה קשיא, הרי רמי בר חמה הסתפק באופן שלא באים העדי מסירה לפנינו להעיד מה היה כתוב בגט. אז קשה על רמי בר חמה, מדוע הוא הסתפק? הרי ברור שהגט הזה הוא גט פסול. מתרצת הגמרא, לרמי בר חמה נמי לא קשיא. לרמי בר חמה גם אין להקשות שהגט נכתב על דבר שאפשר לזייפו, כיוון שמדובר בכתובת קעקה שאינה נמחקת ולא ניתן לזייף אותה. והגם שיש איסור לכתוב על הגוף בכתובת קעקה ויש אופנים שהאיסור הוא מהתורה, כותבים התוספות בדיבור המתחיל בכתובת קעקה, שאף על פי כן הגט לא נפסל בגלל זה, כמו ששנינו לאל בדף חף עמוד א', שגט שכתבו על איסורי הנאה כשר, אף שיש איסור בכתיבת הגט, שרי נהנה מאיסורי הנאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהגעת לתרץ את דברי רמי בר חמא שמדובר שכתב על יד העבד את הגט בכתובת קעקה, מתניתין מן המשנה על רב הנמי לא תקשה. גם על המשנה אין להקשות שהגט יכול להזדייף וכיצד ניתן להכשיר אותו, כיוון שיש לומר שגם המשנה מדברת באופן שהגט היה כתוב על ידו של העבד בכתובת קעקה, ושוב אין צורך להעמיד את המשנה דווקא כרבי אלעזר כשהיו עדי מסירה. חוזרת הגמרא לעצם הספק של רמי בר חמא, מה היה ועלה? מה נפשט וכיצד נפשט ספקו של רמי בר חמא לגבי גט שהיה כתוב על יד העבד, והאישה באה לפנינו עם העבד וטוענת שהיא קיבלה את העבד הזה מבעלה כשהגט כתוב על ידו וממילא היא רוצה להיות מגורשת? פושטת הגמרא את הספק מדברי ריש לקיש תשמא. בואו שמע ראיה ופתרון לספק הזה. דאמר ריש לקיש במסכת כתובות דף פ"ד עמוד ב', וכן במסכת בבא בתרא דף ל"ו עמוד א', הגודרות בהמות ונקראות גודרות לפי שהן נמצאים במקום מגודר, אין להם חזקה, אין החזקתם בידי אדם מאבות הוכחה שהם שלו, וכנעה מבעליהם הראשונים, כיוון שדרכם ללכת ממקום למקום, ויתכן שבאו מעצמם לידי המחזיק. לפי זה גם כאן, האישה שמחזיקה בעבד אינה נאמנת לטעון שבעלה נתן לה את העבד בתורת גט, ועליה להוכיח זאת על ידי עדי מסירה, כיוון שיתכן שהעבד בא אליה מעצמו. כותב הבית יוסף באבן העזר סימן קכ"ד, שהספק הוא רק בעבד גדול, אבל בעבד קטן המוטל בהריסה שיש לו חזקה, האישה מגורשת בוודאות. כמבואר במסכת בבא בתרא דף ל"ו עמוד א', שבעבד קטן לאלתר אבי חזקה. ספק נוסף של רמי בר חמא. ביי רמי בר חמא היו מוחזקין בטבלה שהיא שלה. היה ידוע על לוח שהוא שלה, והגט כתוב עליה על הלוח. והרי היא יוצא מתחת ידו, והלוח נמצא כעת בידו. מהו? האם הוא יכול לגרש את אשתו בלוח הזה? ומה עם צדדי הספק? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שבוודאי הקנוי הקנית עלי? האישה הקנתה את הלוח לבעלה כדי לכתוב עליו את הגט, ועכשיו הוא מגרשה בלוח שלו, ומתקיים הפסוק ונתן בידה. או דילמה או שמה לא ידע להקנויי, כיוון שהאישה אינה יודעת שהגט צריך להיות של הבעל בקניין גמור, ויודעת היא שהגט עתיד להגיע אליה בחזרה, אין היא גומרת בדעתה להקנות את הלוח לבעלה, ואין בדעתה אלא להשאיל לו את הלוח לכתיבת הגט בלבד. ולכן, היא אינה מגורשת. פושט אביי את הספק של רמי בר חמא ממשנה, אמר אביי את תשמא, בואו שמע ראיה ופתרון לספק הזה, ממה ששנינו במסכת עדויות פרק ב' משנה ג', אף הוא, הכוונה לרבי יהודה בן בבא, העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה אותו זקן מלווה מעות לכל בני הכפר. היה כותב את שטרי החוב בכתב ידו ועל נייר שלו, ועדים אחרים היו חותמים על השטרות. והתעורר ספק האם שטר כזה קשר הוא. ובא מעשה זה לפני חכמים והכשירו. לכאורה יש להקשות. ועמי, מדוע הכשירו חכמים את השטר הבעינה ספר מקנה ולקה? הרי קניין שטר נלמד ממה שנאמר בספר ירמיה, פרק ל"ב, פסוק י"א, ויקח את ספר המקנה. מכאן לומדת הגמרא במסכת קידושין דף ט עמוד א, שהמוכר, המקנה, כותב משלו את השטר. אם כן, מדוע הכשירו חכמים את שטרו של הזקן שלא היה של המקנה? ונכון שהפסוק הזה נאמר לגבי מחירה, אבל מהסוגיה שלנו נראה שהוא הדין גם בשטרי הלוואה שצריכים להיות של הלווה. שכן במשנה מבואר שאותו זקן היה כותב שטרי הלוואה, ואילו התוספות בדיבור המתחיל וכותב, סוברים שאכן שטרי הלוואה לא צריכים להיות של הלווה בדווקא. ראיית הגמרא היא משטרי מכר שהיה הזקן כותב לאנשי העיר, לפי שמסתמה מכיוון שהוא היה מלווה להם, גם הם היו עושים לו טובה ונותנים לו, או מוכרים לו שדות ומקנים לו על ידי שטר שהיה הוא כותב. אלא עליו, משום דאמרינא נקנויי מקנה להו, על כורחנו לומר שהזקן יקנה את השטר למקנה, הגם שהזקן ידע שהשטר יחזור מיד אליו, ואנחנו לא תולים לומר שלא התכוון אלא להשאיל את השטר למקנה. אם כן, יש לנו לפשוט מכאן שגם האישה מקנה לבעלה את הלוח בקניין גמור, למרות שיודעת שמיד תקבל אותו בחזרה, והיא לא רק השאילה לו, ולכן היא צריכה להיות מגורשת. כי הבעל בעצם גירש אותה בגט שהיה שייך לו. דוחה רבה את רעייתו של אביי, אמר רבה, ומה היא קושיה? גם אם נאמר שאין דעת האישה להקנות לבעל את הלוח שלה, אלא להשאילו בלבד, לא יהיה קשה מדברי המשנה במסכת עדויות, וממילא עדיין יש להסתפק, משום שדילמה, שמה הזקן בכפר הוא שייני דידה להקנויי. הוא שונה משאר אנשים, לפי שחכמו, וידע שאם לא יקנה את שטרותיו ללווים בקניין גמור, לא יחול שטרו, ולכן הוא היה מקנה להם את שטרותיו לגמרי, ולכן הכשירו חכמים את שטרותיו. אבל אין ראיה מכאן לפשוט את ספקו של רמי בר חמא לגבי גט שנכתב על טבלת האישה, כיוון שהאישה אינה יודעת ובקיאה בדינים כל כך. וייתכן שלא ידע שצריכה להקנות לגמרי את הטבלה לבעל, ובעצם נתנה אותו לבעל בהשאלה בלבד, וממילא היא אינה מגורשת. אז נשארנו עדיין עם הספק של רמי בר חמא. אלא אמר רבה, מביא רבה ראיה אחרת לפשוט את ספקו של רמי בר חמא. את הספק הזה יש לפשוט מאחה, מכאן, מהדין הזה. שנינו במסכת בבא בתרא דף קוף עין ה עמוד ב', הרב על שטר הלוואה יוצא לאחר חיתום שטרות, שלאחר שחתמו העדים על שטר ההלוואה הוסיף הערב וכתב בכתב ידו ואני ערב. הדין הוא שגובה המלווה מהערב מנכסים בני חורין, דהיינו אותם נכסים הנמצאים בשעת גביית החוב בידו ואינם מכורים לאחרים. ומסתימת המשנה משמע שמדובר אף באופן שהוסיף הערב וכתב ואני ערב לאחר שהלווה כבר מסר את השטר לידי המלווה, ומועילה התחייבות הערב בשטר של המלווה, ואף על פי שהשטר צריך להיות ספר מקנה, דהיינו ששייך למקנה. אלא מוכרח שהמלווה יקנה את השטר לערב, ואז הוסיף הערב בשטר את המילים ואני ערב ונתנו למלווה. ואם כן מוכרח שכל אדם יודע להקנות את שטרו לאדם המתחייב על ידי השטר, ויש לפשוט מכאן שכמו כן האישה ידעה להקנות את הטבלה לבעל בכדי שיחולו הגירושין כדין. כי במשנה הזו במסכת בבא בתרא לא מדובר על זקן מסוים שיש לומר שדינו שונה משום שהיה חכם וידע להקנות, אלא מדובר בכל אדם. אבל רבשי דוחה את הראיה של רבא ואומר, אמר רבשי מהי קושיה, גם אם נאמר שאין האישה מתגרשת בגט שנכתב על טבלה שלה, לא יהיה קשה ממה שערב מתחייב בשטר של המלווה. לפי שדילמה ייתכן שגב רשאין ידע להקנויי. דין איש שונה מדין אישה, לפי שאיש בקי יותר בדינים, ויודע שבכדי שהקניין יחול, צריכו להקנות את השטר למקנה. מה שאין כן אישה שפחות בקיאה בדינים, אינה יודעת שעליה להקנות לבעלה את הטבלה בכדי שיחולו גירושיה, ויתכן שהיא רק השאילה לו את הטבלה שעליה הוא כתב את הגט, וממילא אין כאן גירושין. אלא אמר רבשי, מביא רבשי ראיה אחרת לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה. את הספק הזה יש לפשוט מאחה מהדין הזה ששנינו במשנה לקמן בדף חב ב' עמוד ב'. אישה עומדת להתגרש, אם רוצה כותבת את גיטה בנייר שלה ומקנה אותו לבעלה, ובעלה חוזר ונותנו לה לשם גירושין. וכמו כן האיש שפורע לאשתו את כתובתה, אם רוצה, כותב את שוברו, שטר שהאישה קיבלה את כתובתה על נייר שלו ומקנה אותו לאישה. והאישה מחתימה עליו עדים וחוזרת ומוסרת אותו לבעל, כדי שתהיה בידו ראיה שפרה את כתובתה. והטעם שאין פסול בכך שהאישה כתבה את הגט שהבעל צריך לתת, ואין פסול בכך שהבעל כתב את השובר שהאישה צריכה לתת, לפי שאין קיום הגט אלא בחותמיו. הכשרתו של הגט או השטר זה על ידי העדים החתומים בו, ואין חילוק מכתבו. הרי שגם אישה יודעת להקנות את הגט לבעלה לאחר שכתבה אותו, ועל כן אפשר לגרש אישה בגט שנכתב על גבי טבלה ששייכת לה, לפי שהאישה ודאי קנתה אותה לבעלה לצורך הגירושין. ויהיה הגמרא דין נוסף בעניין המגרש את אשתו על ידי עבד. אמר רב הבעל שכתב לה לאשתו גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו על העבד, קנה אתה או. קנתה האישה את העבד ואת הגט שבידו ומתגרשת בו על ידי הגט שבידו, כיוון שדין העבד כחצירה. ושנינו לכמן מדף עין זין עמוד א', שאם זרק הבעל גט לתוך חצירה, הרי זו מגורשת. ואין אומרים שמכיוון שבשעה שנתן הבעל את הגט לידי העבד לא היה העבד שלה ולא נתקיים ונתן בידה, ולכן היא אינה מגורשת, אלא מכיוון שהבעל מקנה לה את העבד וביחד עמו, הוא מקנה לה גם את הגט, הרי גיטה וחצרה באים מרשות הבעל לידה בבת אחת, ומתגרשת בך. מקשה הגמרא על דברי רבא ועמי, מדוע היא מגורשת כאשר הגט ביד העבד, כשם שמתגרשת כשהגט בחצרה? והרי העבד אינו קבוע במקום אחד, אלא חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת ממקום למקום ואינה קבועה במקומה, לא קנה בעליה בקניין חצרת הנכנס לתוכה. שכשאמרו חכמים שחצרו של אדם קונה לו, לא אמרו אלא בחצר שאינה מהלכת. ורב עצמו אמר את הדין הזה במסכת בבא מציע דף ט עמוד ב. שואלים הראשונים, מדוע אין חצר מהלכת קונה? הרי חצר נלמדת מיד, וידה עצמה מהלכת היא. תרץ הרמב"ן בשם התוספות שהיד מצד עצמה נחשבת כנחה, והגוף הוא שמוליך אותה. וזה דומה למה שאמרה הגמרא במסכת בבא מציע דף ט עמוד ב על סל שעל ראשה שאינו נחשב חצר מהלכת, כיוון שהסל נח עליה והיא מהלכת תחתיו. אותו דבר לגבי ספינה, אומרת הגמרא שם, שאינה נחשבת לחצר מהלכת כיוון שהיא נחה והמים מהלכים תחתיה. והר"ן מביא בשם התוספות תירוץ אחר, שאין ידה נחשבת כמהלכת כיוון שאינה מהלכת אלא לדעתה ואינה משתמרת אלא לדעתה. הרי היא דומה לחצר שאינה מהלכת, אבל חצר שמהלכת שלא לדעתה ומשתמרת שלא לדעתה, אינה קונה לפי שאינה דומה ליד. וכי תימא ממשיכה הגמרא ואומרת, תרצה לתרץ שדברי רבא שכשהגט ביד העבד היא מגורשת אינם אמורים כשהעבד מהלך אלא רק באופן שהעבד עומד, ולכן הוא קונה לאישה מדין קניין חצר. ואמר רבא, והרי רבא בעצמו אומר במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד א', וכן במסכת בבא מציע ת"ט עמוד ב', שכל דבר שאילו היה מהלך לא קנה בעליו בקניין חצרת הנכנס לתוכו, שהרי הוא חצר מהלכת, אז גם כאשר הדבר הוא עומד ויושב ולא מהלך, לא קנה בעליו בקניין חצרת הנכנס לתוכו. שמכיוון שיש לו אפשרות ללכת ואינו דומה לחצר שאינה ראויה ללכת, זה לא נחשב לחצר. אומרת הגמרא, והלכת ההלכה היא שהאישה מגורשת כאשר הגט ביד העבד, רק באופן שהעבד כפות ואינו יכול להלך. שבאופן זה דינו כחצר שינה מהלכת שקונה עבור בעליה את הנכנס לתוכה, ולכן העבד קונה לאישה את גיטה. דין נוסף דומה לדין הקודם, ואמר רבה, בעל שכתב לה לאשתו גט ונתנו בחצרו, וכתב לה שטר מתנה עליו על החצר, קנעתהו, קנתה האישה את החצר ואת הגט שבתוכה ומתגרשת בו על ידי הגט שבתוכה, כמו שנתבהר לאל, שמכיוון שהבעל מקנה לה את החצר והגט ביחד, הרי גיטה וחצרה באים מרשות הבעל לידה בבת אחת, ומתגרשת בכך. והערת הגמרא מדוע הוצרך רבה להשמיע את שני הדינים ולא הסתפק באמירת דין אחד שממנו נלמד גם את הדין השני. אומרת הגמרא וצריכה רבה הוצרך להשמיע שגיטה וחצרה באים כאחת, זה הן באופן שנתן את הגט ביד עבדו והן באופן שנתן אותו בחצרו. וזאת משום, די השמו עניינים היה רבה משמיענו את הדין הזה רק באופן שנתן את הגט ביד עבד, אבי אמינה היינו אומרים שדווקא באופן זה שנתן את הגט ביד העבד שלו והקנהו לאישה, הגט כשר. אבל אם נתן את הגט בחצר שלו והקנה אותה לאישה, לגזר, נגזור שלא תהיה מגורשת אגם שגיטה וחצרה באו כאחת, וזאת משום חצרה באה לאחר מכן, שבעל ייתן גט לתוך חצר של אדם אחר, ולאחר מכן אותו אדם ימכור או ייתן במתנה את החצר לאישה, ואז אין האישה מגורשת, כיוון שלא קיבלה את הגט לידיה מהבעל, אלא קיבלה זאת מכוח אדם אחר. אז היה אפשר לומר שכדי שלא יאמרו במקרה זה שהיא מגורשת, יש לגזור שגם כאשר הבעל יקנה לה את חצרו, לאחר שנתן בתוכו את הגט היא לא תהיה מגורשת. לכך הוא צריך רבה להשמיע שמגורשת גם באופן שחצרה וגיטה באו לה כאחד מידי בעלה. ואף שכבר רואים בעבד שהיא מגורשת ולא גוזרים שמה ימסור גט ביד עבדו של אדם אחר וייתן אותו אדם את העבד לאישה, אין מכך ראיה שבחצר לא גוזרים. כי אולי דווקא בעבד שצריך שיהיה כפות ואין זה דבר שכיח, לכן לא גזרו חכמים. אבל בקרקע כן גזרו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אבל בחצר. ממשיכה הגמרא ואומרת ויהיה שמועינן, אם היה רבה משמיע את הדין הזה רק באופן שנתן את הגט בחצר, אבי אמינא היינו אומרים שדווקא באופן זה שנתן את הגט בחצר שלו והקנה אותה לאישה, היא מגורשת. אבל אם נתן את הגט ביד עבד כפות שלו והקנה אותו לאישה, לגזר, נגזור בנותן את הגט ביד עבד כפות שלא תהיה מגורשת עתו מחשש שיבואו לטעות ולומר שמגורשת גם כשייתן את הגט ביד עבד שאינו כפות, שאז דין העבד כחצר מהלכת שאינה קונה עבור בעליה ואינה מגורשת. לכן כמשמלן, לכן משמיע לנו רבה, שאין גוזרים כן, ובאופן שנתן גט ביד עבד כפות, האישה מגורשת. אבל אומרת הגמרא, אביי חולק על הדין שגיטה וחצרה באים כאחת. אמר אביי מיכדי, הרי הדין שאפשר לגרש על ידי נתינת גט בחצר האישה מאיך יתרבי, מאיזו סברה זה נתרבה, מידה. נאמר בתורה, ידה, והכוונה רשותה. ולכן, גם אם נותנת הגט בחצרה, היא מגורשת, ואם כן צריך, שחצרה תהיה כמו ידה. מה ידה כמו שגירושין על ידי נתינת הגט בידה דאיתה, שנעשים הגירושין בין מדעתה ובין בעל כורחה, שהרי האישה מתגרשת אף בעל כורחה נגד רצונה, אף גירושין על ידי נתינת הגט בחצרה, דאיתה שנעשים באופן שהם יכולים להתקיים בין מדעתה ובין בעל כורחה, דהיינו שהחצר תהיה שלה קודם זריקת הגט לתוכה, ואף שעצם קניית החצר הייתה מדעתה, מכל מקום אחרי שקנתה את החצר, יכול הבעל לזרוק את הגט לחצר ולגרשה בעל כורחה. והמתנה, והרי כשמגרשה על ידי שנותן לה את חצרו שבתוכה הגט, או שנותן את עבדו שבידו הגט, גירושין אילו מדעתה איתה בעל כורחה ליתה. אם תסכים להם היא תתגרש, ואם תתנגד היא לא תתגרש. שכן, אם היא תסרב לזכות בחצר או בעבד, הם לא ייקנו לה. וממילא, אף אינה מגורשת, ומכיוון שכן, אין גירושין באופן הזה דומים לידה. ואף באופן שרוצה לזכות בחצר או בעבד, היא לא מגורשת. כך טוען אביי. מתקיף לה רפשי מברשי, מקשה רפשי מברשי על אביי, והשליחות לקבלה, והרי השליח שהאישה יכולה למנות שיקבל עבורה את הגט מהבעל, ונלמד בסמוך מה המקור לכך, דמידעתה איתה בעל כוחה ליתה. זו שליחות רק כאשר האישה רוצה בכך, ואילו כאשר איני רוצה בכך, אין השליח יכול לזכות עבורה בגט בעל כורחה, ומכל מקום כאשר האישה מינתה שליח לקבל מרצונה, כאבי שליח לקבלה, מועילה השליחות ומתגרשת על ידי שהשליח מקבל את הגט מהבעל. הנה מוכח שהגירושין חלים גם באופן שהם יכולים לעשות רק מדעתה. ואם כן, אף כאשר האישה מקבלת מרצונה את החצר או את העבד במתנה, צריכים הגירושין לחול. אומרת הגמרא ואביי, מה הבעיה באמת יתרץ על הקושייה הזו שיקשה רפשי מברשי משליחות לקבלה? הוא יענה לך, אתו שליחות מידה יתרה בי? וכי דין זה שיכולה אישה למנות שליח לקבלה, לומדים זאת מהמילים בפסוק ונתן בידה, שנאמר שכמו שגירושין בידה נעשים אפילו בעל כוחה, כך גם גירושין על ידי שליחות נעשים רק כאשר השליחות נעשית אפילו בעל כוחה. והרי אפשרות הגירושין על ידי שליחות לקבלה מבשילח ושילחה התרבי. משם זה נלמד, כמו שהגמרא מבארת לקמן בדף סמך ב' עמוד ב', מכך שנאמר בתורה בספר דברים פרק חבד פסוק א', ושילחה מביתו, אף שהיה די לומר ושילח מביתו, הרי זה כאילו כתוב ושילחה, ולא עם דגש בהי, ללמד שגם האישה עושה שליח. וכיוון ששליח לקבלה לא נלמד מהמילה ידע, לכן אפילו שאין שליח יכול לקבל עבורה את הגט בעל כורחה, וזה לא דומה לידע מכל מקום, הוא יכול לקבל עבורה את הגט מרצונה. לעומת זאת, חצירה שנתרבתה מהמילה ידע צריכה להיות דווקא כמו ידע, ושתוכל להתגרש על ידע בעל כורחה. והיא באה את אימא תירוץ נוסף, אפשר ליישב את דעתו של הבעיה. שליחות לקבלה נמי אשכחן בעל כורחה. מצאנו אופן גם בשליחות לקבלה שהגירושין נעשים בעל כורחה של האישה. שכן, אדם שהסית ביתו הקטנה ורוצה בעלה לגרשה בעודה קטנה, האב מקבל מהבעל גט לביתו קטנה זו בעל כורחה של ביתו. ומכיוון שקיים אופן בשליחות לקבלה שבו מתגרשת האישה בעל כורחה, נמצא ששליחות לקבלה דומה לגירושין בידה של האישה שמתגרשת בעל כורחה. אבל גירושין על ידי חצר אין אופן שבו הם יתקיימו בעל כורחה, ועל כן אין הם דומים לגירושין שמקבלת בידה ולא יחולו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, על הכל כותבים את הגט, על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. שואלת הגמרא, ביש למה כשכותב גט על יד דעבד, מובן מדוע אינה מגורשת, אלא אם כן נותן לה את כל העבד. שהרי לא אפשר למקצה, אי אפשר לקצוץ את ידו של העבד ולתנה לאישה, מכיוון שאסור לאדון לחבול בעבדו, ולכן מוכרח הבעל לתת לאישה את כל העבד. רש"י מבאר שאסור לחבול בעבד משום שהוא חייב במצוות כאישה, ועבד הרי יוצא לחירות כאשר האדון חבל בו בראשי איברים. אלא יש להקשות מדוע הכותב גט על קרן של פרה צריך ליתן לאישה את כל הפרה בשביל שתתגרש בגט שעל הקרן. לקצי ולתבילה, הרי יכול לקצוץ את הקרן ולתנה לאישה. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים, פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן לה. יש ללמוד מהפסוק הזה שספר הכשר עבור גט הוא רק מי שאינו מחוסר אל הכתיבה ונתינה. שבכדי לגרש אמו, אין צריך דבר נוסף מלבד כתיבת הגט ונתינתו לידי האישה, כדברי התורה וכתב ונתן. יצא נתמעט גט זה שנכתב על קרן של פרה, שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. שבכדי לגרש בו את האישה צריכים שלושה דברים, כתיבת הגט, קציצת הקרן מראש הפרה ונתינתה לידי האישה. ולכן אמרה משנתנו שחייב ליתן לה את כל הפרה, ושוב אין הגט זקוק לקציצה, כי אם לכתיבה ונתינה בלבד, ואז הוא כשר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יוסי הגלילי אומר אין כותבים לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלים. מבררת הגמרא את מקור דינו של רבי יוסי הגלילי. מה הייתה מדי רבי יוסי הגלילי? מהו טעמו של רבי יוסי הגלילי שפוסל גט שנכתב על גבי דבר שיש בו רוח חיים או על גבי דבר מאכל? מביאה הגמרא ברייתא שבה מבוארת שיטתו של רבי יוסי הגלילי. דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בפרשת גירושין, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו. ממה שנאמר ספר היה משמע לדרוש שאין לי להכשיר גט, אלא כשנכתב על גבי ספר, על גבי קלף, מניין לרבות גם גט שנכתב על כל דבר אחר שהוא כשר. תלמוד לומר מלמד את התורה במה שהעריכה וכתבה וכתב לה, ולא אמרה בקיצור ונתן ספר כריתות בידה, שהגט כשר מכל מקום בכל אופן, אפילו אם נכתב על גבי דברים אחרים שאינם קלף. ואם כן, שאין צריך לכתוב גט דווקא על גבי קלף, מה תלמוד לומר, מה מלמד את התורה באומרה ספר? יש לדרוש מכך, מה ספר, כמו שספר הוא דבר שאין בו רוח חיים וכן, אינו אוכל, אינו דבר מאכל, אף כל דבר שבאים לכתוב עליו גט צריך להיות דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. ומכאן הוציא רבי יוסי הגלילי את דינו, שאין כותבים גט על בעלי חיים ועל דברי מאכל. מבארת הגמרא, כיצד רבנן שלא פסלו גט הנכתב על גבי בעלי חיים ודברי מאכל, כיצד הם יפרשו את הפסוקים? אומרת הגמרא ורבנן, הם ישיבו לדברי רבי יוסי הגלילי, אי כתיב אם היה נאמר וכתב לה בספר, היינו דורשים מהמילים וכתב לה כדי כאמרת, כפי שאמרת, שהגט צריך להיכתב על גבי דבר הדומה לספר ולא על גבי בעלי חיים ודברי מאכל. לפי שמשמעות המילה בספר היא בקלף, וכשדורשים ריבוי מהמילה וכתב לה, יש לדרוש הכוונה על הדומה לקלף שאין בו רוח חיים ואינו דבר מאכל. אבל אשתא דכתיב כעת שכתבה התורה וכתב לה ספר כריתות, לספירת דברים הוא דעתה, לסיפור דברים. זה בא, משמעות המילים ספר כריתות, זה סיפור דברי הכריתות, וזה בא ללמד שהבעל צריך לכתוב לאישה את סיפור הדברים שמגרשה, והרמב"ן אומר שמכאן לומדים שצריך לכתוב בגט את שם הבעל ועירו, ואת שם האישה ועירה, וזה סיפור הדברים של מעשה הכריתות. ואין משמעות המילים ספר כריתות מלמדת כלל שצריך להיות על קלף ואדומה לו. ולכן סוברים חכמים שהגט אינו צריך להיות על גבי דבר אדומה לספר. שואלת הגמרא, מאחר ונתבהר שלחכמים אין צורך בכתיבת הגט על קלף בדווקא, שהרי לא נאמר בספר אלא נאמר ספר כריתות, שוב אין צורך לרבות מהמילים וכתב לה שאפשר לכתוב גט על שאר דברים, שהרי לא הגבילה התורה את כתיבת הגט על דבר מסוים, אם כן קשה. ורבנן, לשיטת חכמים ההיא, מה שנאמר בתורה וכתב, מה יבדילי? מה הם דורשים מכך? ואין לומר שלפי רבנן בא הפסוק וכתב לה ללמד שצריך לכתוב את סיפור דברי הגירושין, ואין די באמירת סיפור הגירושין, שהרי ממה שנאמר ונתן לספר כריתות נלמד שצריך לכתוב את סיפור הדברים, שהרי אי אפשר לתת סיפור דברים שאינו כתוב. משיבה הגמרא, מבעי אלה הוא, לחכמים הוא צריך לכתוב את המילים וכתב לה, כדי ללמד שרק בכתיבה אישה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. אם נתן לבעלה פרוטה ואמר לה התגרשי בה, היא אינה מגורשת. מבררת הגמרא מדוע צריך לימוד מיוחד לזה. סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר שיות ונאמר, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, והסמיכה התורה את הגירושין באומרה ויצא מביתו לקידושין באומרה והייתה לאיש אחר, אז אקיש יציאה להוויה, יש להקיש ולהשוות את דין הגירושין שיוצאת מרשות בעלה לדין קידושין שנהיית אשת בעלה, ונדרוש כך, מה הוויה, מה קידושין בכסף. אחד מדרכי הקידושין זה על ידי שהוא נותן לה כסף, אף יציאה, אף גירושין נמי בכסף, גם יכולה להתגרש על ידי כסף. לכך כמה שמלן, לכן השמיע הפסוק ואמר וכתב, כדי ללמד שאינה מתגרשת אלא על ידי כתיבה. שואלת הגמרא ואידך והאחר, דהיינו רבי יוסי הגלילי שלומד ממה שנאמר וכתב, שאפשר לכתוב בכל דבר הדומה לקלף, מניין הוא לומד שאין אישה מתגרשת בכסף. משיבה הגמרא, נפקלי, רבי יוסי הגלילי לומד זאת ממה שנאמר ספר כריתות. הסמיכה התורה את המילה ספר למילה כריתות, ויש ללמוד מכך שספר בלבד קורתה, מגרשה מבעלה, ואין דבר אחר שאינו ספר, כגון כסף, קורתה, מגרשה מבעלה. שואלת הגמרא, ואידך האחרים דהיינו חכמים הלומדים שאין אישה מתגרשת בכסף ממה שנאמר וכתב, מה הם דורשים מסמיכות תיבת ספר לתיבת כריתות? משיבה הגמרא, מבא אלי סמיכות תיבת ספר לתיבת כריתות נצרכת לשיטתם, בשביל ללמד שהגט מוכרח להיות דבר הקורא, דבר המבדיל לעולם בינו לבינה בין האיש לאישה. הוא חדתניה כמו ששנינו בברייתא, אומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת, בתנאי, שלא תשתי יין לעולם, או שאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין גט זה בכלל ספר כריתות ואינה מגורשת בו, מכיוון שלעולם היא מחויבת לתנאי הזה. ואין נמצא שהיא קשורה לבעל ואינה מובדלת ממנו לעולם. אבל האומר, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין עד 30 יום, הרי גט זה בכלל ספר כריתות ומגורשת, מכיוון שלאחר 30 יום שתקיים את התנאי, היא לא תהיה יותר קשורה לבעל ותהיה מובדלת ממנו לעולם. שואלת הגמרא ואידך והאחר, דהיינו רבי יוסי הגלילי, מניין הוא דורש שגט שאינו קורט ומבדיל לעולם בין הבעל ואשתו אינו גט? משיבה הגמרא שהוא דורש זאת מקורט כריתות, מכך שהתורה העריכה וכתבה ספר כריתות ולא קיצרה וכתבה ספר קורט. יש לרבות ולדרוש שצריך שתהיה כריתות והבדלה מוחלטת בין הבעל לאישה. שואלת הגמרא ואידך האחרים, דהיינו חכמים, מה הם דורשים מעריכות לשון התורה? משיבה הגמרא, קורט כריתות לא דרשי. חכמים אינם סוברים שמעריכות לשון התורה כריתות במקום לכתוב קורט, יש לדרוש דרשה מסוימת. והנה מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף כ"א עמוד ב'. משנתנו עוסקת בכתיבת גט על דבר מחובר לקרקע. וכך אומרת המשנה, אין כותבין גט בדבר המחובר לקרקע, מפני שצריך שבשעת כתיבת הגט יהיה ראוי מיד לנתינה, ולא שיצטרכו לעשות פעולה נוספת כדי לתנו לאישה, כגון לתולשו מן המחובר. ואף אם לא תלשו אלא נתן לה את הקרקע, פסול משום מחובר. ויש שני פסולין בדבר, גירושין במחובר ומחוסר מעשה בין כתיבה לנתינה. פסול מחובר מבואר במשנה לאל בדף י"ט עמוד א', שאם כותב על קרן פרה צריך ליתן לה את הפרה, דהיינו שצריך להקנות לה את כל הפרה. אבל אם מקנה לה רק את הקרן, פסול משום מחובר. וכאן מדובר בכותב במחובר ונותן בתלוש, והפסול הוא מפני שהוא מחוסר קציצה שאינו יכול לתת בלא שיתלוש, שהרי אין גירושין במחובר. את הפסול של מחוסר קציצה לומדים מהמילים בתורה וכתב ונתן, ובטעם הפסול של מחובר, בתלמוד הירושלמי דורשים זאת מהמילים וכתב לה, ספר כריתות, מה ספר מיוחד שהוא בתלוש, אף כל דבר שהוא בתלוש. אומר הרשב"א שיש מפרשים שלומדים מהמילים ונתן בידה, שצריך שיהיה הגט הניתן מיד ליד, והיינו דווקא תלוש. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם כתבו במחובר לקרקע ועדיין לא יחתים את העדים על הגט, ואחר כך תלשו מן הקרקע וחתמו, העדים חתמו על הגט בתלוש, ונתנו לה כשהוא תלוש, הגט כשר. והגמרת הקשה הרי ברשע נאמר שאין כותבים במחובר, ובסעיף הכתוב שאם כתב במחובר, כן כשר. ולמה זה כשר אומרת כאן המשנה? משום שהעיקר הוא שהחתימות יהיו כאשר הוא תלוש. רבי יהודה חולק ופוסל עד שתהיה גם כתיבתו וגם חתימתו של הגט בתלוש מן הקרקע. שואל הרשב"א מדוע הוא צריך רבי יהודה לנקוט בלשונו עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש? הרי אם הייתה הכתיבה בתלוש, ממילא גם החתימה הייתה בתלוש. אומר הרשב"א מוכח מכאן שתלוש הוא לבסוף חיברו וביטלו, הרי הוא כמחובר ופסול. לכך הוא צריך רבי יהודה לומר שגם החתימה צריכה להיות בתלוש. אבל אם כתב בתלוש וחיברו וחתמו כשהיה מחובר ותלש ונתן לה, פסול. עכשיו דנה המשנה בכתיבת הגט על דבר שהכתב בו ניתן להימחק. רבי יהודה בן בתירא אומר, אין כותבים גט לא על הנייר המחוק, נייר שהיה כתוב בו ונמחק, ולא על הדיפטרה, קלף שאינו מעובד היטב, מפני שהוא יכול להזדייף. אפשר לזייף גט שנכתב על דברים אלו, וחוששים שם הכתב בו הבעל תנאי לטובתו, והיא תמחוק את הגט עד מקום חתימת העדים, תכתוב גט חדש ללא תנאי, ואז לא תהיה המחיקה ניכרת, כגון שיתנה בגט שלא תהיה מגורשת, אלא אם כן תיתן לו כך וכך מעות, וכדי להינשא צריך לברר שכן קיימה את התנאי, לכן חוששים שמה תזייף את הגט ותמחוק את התנאי, כדי שתוכל להינשא בלא קיום התנאי. וחכמים מכשירים את הגט שנכתב על הנייר המחוק או על הדיפטרה, לפי שעדי המסירה יודעים אם היה בו תנאי, ואין לחשוש שמה תזייף את הגט ותמחוק את התנאי, כי העדים יבחינו בכך. והגמרא לקמן בדף חב ב' עמוד ב' תבאר את הטעם של חכמים. אז בביאור המשנה מצינו שלוש שיטות. רש"י מפרש שמדובר שגם הגט עצמו וגם חתימת העדים היו כתובים על הנייר שנמחק, והחשש הוא שמא תמחוק את הגט ותכתוב גט חדש בלא התנאי שהיה כתוב בו. תוספות בדף חב ב' עמוד א', דיבור המתחיל, לא, תמאים על רש"י, הרי מבואר במסכת בבא בתרא דף קס"ד עמוד א', שאינו דומה כתב שנמחק פעם אחת לנמחק פעמיים. ואם כן יהיה נמכר הדבר אם תמחוק פעם שנייה. לכן מפרשים התוספות שמדובר שהכתב היה על נייר שאינו מחוק, והעדים על המחוק, וחוששים שמא תמחק את הכתב, ולא יהיה ניכר, כיוון שלאחר המחיקה שניהם יהיו שווים במחיקתם. הרמב"ן והריטב"א מפרשים שמדובר שהכתב היה כתוב על המחק, והעדים היו כתובים וחתומים על נייר חלק. ממילא יש חשש שמא תמחק את הכתב, ולא יהיה ניכר שנמחק פעמיים, שהרי העדים חתומים על הנייר החלק, ואין כאן דבר שנמחק רק פעם אחת, שאפשר לדמות אליו ולראות שהכתב נמחק פעמיים. ולמה תוספות לא מפרש כמו שאר הראשונים? אומר המהרש"א, שכיוון שמבואר במשנה שהטעם הוא משום שיכול להזדייף, על כורחה מדובר שהכתב על הנייר. הוא יכול למחוק את הכתב, יהיו הוא ועידיו על המחק. אבל אם לא היה מדובר באופן שהכתב על המחוק והעידים על הנייר, לא שייך בזה, יכול להזדייף. זוהי המשנה שלנו בדף חפה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כתבו את הגט על דבר המחובר לקרקע תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. מקשה הגמרא ואמרת רישה, הרי שנינו ברישה של המשנה, שאין כותבים גט על דבר המחובר לקרקע, שאין לפרש את כוונת המשנה שאין כותבים לכתחילה אבל בדיעבד כשר, שהרי באיסור דאורייתא לא מצינו חילוק בין לכתחילה לבין דיעבד. מדרצת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, והוא מה ששנינו במשנה שאם כתב את הגט במחובר כשר, מדובר ששייר מקום התורף, מקום כתיבת עיקר הגט, שם האיש והאישה והזמן, עד לאחר שתלשו מן המחובר, ורק אחר כך כתבו. וכיוון שכתב את התורף בתלוש, הגט כשר, שכל מה שנאמר בתורה וכתב ונתן, אינו אלא על כתיבת התורף. ותורף נקרא מלשון גילוי, שהוא גילויו של שטר שבו נכתב שם האיש ושם האישה. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום עם שבע שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הנותן גט לאשתו ואמר לה שהוא משייר הקלף שבין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה לעצמו, האם מגורשת ומדוע? שאלה שנייה, כיצד שנינו במשנתנו שאם כתב גט על ידו של עבד זה כשר, והרי כתב כזה יכול להזדייף? שאלה שלישית, מניין נלמד למסקנה שגט הכתוב על טבלה של אישה ויוצא מתחת ידי הבעל כשר? שאלה רביעית, באיזה אופן מועיל בגט הנמצא ביד עבדו ויקנו לה, ומה החידוש בכך? שאלה חמישית, האם יש אופן ששליחות קבלה בעל כורחה, והאם נצרח כן ומדוע? שאלה שישית, מה לומדים מהמילה וכתב בפסוק וכתב לה? שאלה אחרונה, כשאמר לאשתו על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, מה הדין אחר שמת אביה ומדוע? תשובה לשאלה הזו נמצאת בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כ"ב בתיבת תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא, דף כ"א עם מסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ"ג בתיבת תשע"ו, ונלמד דף כ"ב ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.